בלי נדר כל יום עד לא יאוחר משלוש וחצי כמה דקות של פרקי אבות על הסדר. היום שהוא ראשון, הקדמה במסכת אבות. מסכת אבות נקראת מסכת אבות, ולא מופיע בה אפילו פעם אחת המילה אבות. הדבר הזה כמובן מעורר שאלה למה המסכת נקראת מסכת אבות. ואם נסכם בקצרה הפירושים שמצאתי בעניין, אז אפשר לומר שיש פירושים שהולכים בכיוון שקשור למילה אבות ביחס לאב ובן. ובעניין הזה יש כמה זוויות ובחינות מה היחס בין אב לבן, למה לכן נקראת המסכת אבות. למשל המהר"ל בספר החשוב שלו דרך חיים, ספר מרכזי מאוד למסכת אבות, פירוש לאבות, המהר"ל מדבר על שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אז ממילא המהות של מסכת של מוסרים היא קשורה בעצם לאבות, והרבנים שבה הם אבות העולם, משה קיבל תורה מסיים מסר ליהושע וכולי, זה אבות העולם, מאנשי כס הגדולה וכל התנאים שלאחר מכן זה אבות העולם שלנו, ולכן מצד מדרגת המוסרים את המוסרים הם בבחינת אבות, כך אומר המהר"ל, ככה גם רבי עזריה פייג'ו בבינה לעתים, בפירוש הראשון שהוא מביא לא מעצמו אלא שהוא אסף פירושים קדומים. וכיוון שני בתוך הבירור הזה של אבות במובן של אב ובן, זה לקנות את מעלת האב, אדם שמלמד בין חברו תורה, שגומר אותו, משלים אותו כאילו ילדו, אז מי שעוסק מלמד מסכת אבות, אז ממילא הוא מוליד את האנשים, אז דבר זה בבחינה שהוא אב. בחינה נוספת, שמביא בבינה לעתים, זה הוא מביא בשם עצמו מצד התולדות. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמימה בדורותיו, מה זה אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמימה, אומר התחומה, התולדות זה שם חם ויפת, אלא מכאן שמעשיהם של הצדיקים הם תולדותיהם, הם פירותיהם. פרי צדיק עץ חיים לוקח נפשות חכם, זה התולדות שלהם. אומר רבי נא לעתים, רבי עזריה פייג'ו, הוא אומר בעצם כאשר אדם מוליד ילדים, כמה שזה דבר עצום, אבל יש שם את העצמאות שלהם. אבל התולדה הכי אמיתית, הכי עצמית לאדם, זה המעשים הטובים שלו. לכן שאדם עוסק במסכת אבות ומתקן את עצמו מבחינת המידות והמוסר והתיקון השלם, הוא מוליד את עצמו, זה המעשים הטובים שלו, ולכן מצד התולדה זה מסכת אבות. ודבר נוסף שהוא מביא זה שקרה חינוך, זה אב מחויב כל הזמן לייסר את בנו, כלומר לתת מוסר לבנו, ולכן זה בעיקר מסכת להורים. הורים צריכים ללמוד מסכת אבות כדי לדעת איך לחנך את ילדיהם. אז מה שמחבר את כל הפירושים הראשונים שהבאתי, זה אבות במובן של אב ובן. כיוון שני לאבות, אומר הבני שכר במאמרים לחודש אייר, זה אבות בהקשר של אברהם, יצחק ויעקב. והוא אומר שהמנהג לקרוא מסכת אבות לפני מתן תורה, לפני חג השבועות, בשבועות שמי אחרי פסח, זה כי בראשית קדם לספר שמות. כי המידות קודמים לקבלת התורה, בבחינת, הוא לא מזכיר את הביטוי, זה דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, עבודת המידות היא הכנה לקבלת תורה, אז אנחנו מתחילים באבות. בטבע הישראלי, במידות הישראליות, בתיקון המוסרי, כדי להיות ראויים ללמוד תורה, לקבל תורה. אז זה אבות ביחס לאבותינו הקדושים. כיוון שלישי במושג אבות, הוא ביחס למושג אבות כמו שנלמד בבבא קמא, ארבעה אבות נזיקין. אז גם זה הוא מביא בבינה לעתים פירוש הוא ראה, שבעצם אלה האבות של כל המוסרים. כל המוסרים שנמצאים בדברי חז"ל, זה תולדות. הכל השורש במסכת הזאת. שורש לכל ענייני המוסר שנמצאים בעצם בדברי חז"ל, הכל נמצא במסכת אבות, כלומר היא הבחירה ביותר לכל עולם עבודת המוסר, זה המסכת, זה האבות, פה יש כמו ארבעה אבות נזיקין, יש פה הרבה אבות של כל ענייני המוסר של עם ישראל, זה כיוון נוסף. אני רוצה להציע פירוש שחשבתי לפני כמה וכמה שנים, נוסף למה נקראת המסכת אבות בהקשר של אב ובן, במובן הזה שכל דור ודור התפקיד שלו לאבות שבאותו הדור זה להעביר את כל התורה אל הדור הבא. זה המהות של יהודי, לקחת את כל התורה שהוא קיבל מאבותיו ולהעביר אותה עד כמה שהוא יכול אל הדור הבא. התפקיד של הבנים הוא לא רק לקבל את התורה, אלא כל דור מעבר לקבלת התורה יש גם משהו שמתברר באותו הדור, יש זערה של אותו הדור, התחדשות של אותו הדור, יש משהו שמתרחש באותה מציאות, או בצורה מתוקנת, או הרבה פעמים בצורה מקולקלת, משהו לא בורר, ואז הוא מתפרץ כמו מרד נעורים, כמו גיל ההתבגרות כזה. ואז ביחס שבין האב לבן יש איזה מתח, יש איזה חיכוך. וכדי שהם יצליחו לדבר ביניהם, ולגשר את הפער שבו להשיב לבות על בנים ולבנים על אבותם. האבא יעביר את כל התורה אל הדור הצעיר, והדור הצעיר מצד שני יוסיף את הנקודה שקיימת אצלו, שמאירה אצלו בנקודה הזאת של מה שמתברר בהווה, שם נולדת המשנה של אותו הדור. כלומר, מעניין לי לבחון את המשניות עד כמה שאפשר, שהממה נאמרה כנקודת חיכוך בין מצב מסוים שהיה באותו הדור, לבין הצורך להעביר את כל התורה של כל הדורות אל הדור הבא, ועכשיו אם את הנקודה הזאת נברר נכון, ממילא ייוולד לנו גם מצד אחד מוסר חדש, תיקון חדש, הערה חדשה, ומצד שני היא תעבור עכשיו דרך זה כל התורה לדור הבא. לדוגמה, יוסי בן יועזר אומר בתקופת היוונים הוא נמצא, ותשמעו עכשיו את המשנה של הווה מתאבק אי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, כן? זאת אומרת, יש התייבלות בחוץ, ועכשיו מה צריכים לחזק דבר ראשון את מה? את הבית, ובתוך הבית מה צריכים לחזק את הקשר לתורה? יוסי בן יוחנן באותו הדור מדבר על הבית בהקשר של גמילות חסדים וזהירות מלהרבות שיחה. זאת אומרת, ההקשר של אותו הדור הוא הקשר של התייבנות, הבירור מובן עכשיו כפל כפליים לאור אותו הדור, הוא בירור לדורות, כי בניג לזה היה לסתום את הפרצה, ובנסתר התברר באותו הדור כוח הבית, וכוח הקשר לתורה, אז יש פה תורה לדורות, ואז גם משיב לבבות על בנים, שעברה התורה עכשיו אל הדור הבא, ולבנים אל אבותם, עכשיו גם בעצם יש בחינה הפוכה, שבה האבות מחדשים חידוש בזכות הבנים, ואז אפשר לבחון לאור העיקרון הזה, מה שאפשר להצליח לבחון, לפחות בחלק מהמשניות, להבין איך המימרה שנאמרה, היא כהקשר של אותו הדור, בהקשר לדורות. כלומר, זה בירור לאותו הדור, אבל שלא נסלחו, זה תורה לדורות, אבל היא התחדשה בנקודת חיכוך, בין האבות לבנים, שבאותו הדור. ואז מתוך הדבר הזה, נולדת משנה, שהיא אחרי זה ממשיכה לדורות, להיות משהו שהוא תורה לדורות, שנצרכת בעצם לכולנו. ואז לאור הדבר הזה, יש פה לא רק הבירור של אב ובן, בעומק זה עומק החיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. שבעצם בכל דור ודור, כל מה שנכתב עד היום, כך מגדיר רב צדוק בכמה מקומות, ברב צדוק יש 400 פסקאות שעוסקות בתורה שבעל פה, אם אני זוכר נכון. מערכה שלמה יש רב צדוק על תורה שבעל פה. ואחת הזוויות שמה, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, אבל גם כל מה שנכתב, כלומר התברר, התלבן, כבר נפסקה הלכה בזה, הוא בחינת תורה שבכתב שבתורה שבעל פה, כי זה כבר כאילו מוחלט, הוא לא במדרגת תורה שבכתב, אבל הוא תורה שבכתב שבתורה שבעל פה. ומתי יש תורה שבעל פה שבתורה שבעל פה? תמיד בזמן הווה, בזמן ההווה, מה שהתברר בדור השואה הוא כבר תורה שבכתב שבתורה שבעל פה, עכשיו יש תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, שבעוד 20 שנה, 50 שנה זה כבר יהיה תורה שבכתב שבתורה שבעל פה. כלומר, תמיד התורה שבעל פה זה בזמן הווה. והיכולת בנקודת מפגש בין האבות לבנים, זה עומק החיכוך והחיבור בין הפנימיות של שתי התורות שהוא מוליד. הוא מוליד את כל ההתחדשות. הוא מוליד את, בעומק זה לא רק במוסר. כל חידושי ההלכה שבכל דור ודור נובעים מהשאלות המציאותיות, שהתאבו באותו הדור, והביאורים האמוניים לפי השאלות האמוניות שבאותו הדור, ובמפגש העמוק שבין הנצח לבין ההווה, בין התורה שבכתב לבחינת התורה שבעל פה, שבתורה שבעל פה, שמה יש בירור ופריון בבחינת אב ובנו, והדברים בעצם כך התורה הולכת ומתגדלת ומתרבה עד כאן להיום.